כן, צהריים טובים. כן, אחד הנושאים הבוערים בתקופה שלנו, חצי שנה כבר, זה כמובן הנושא של אחינו השבויים, חטופים, שלא נקרא לזה, ציות מאוד מאוד קשה, שעם ישראל לא, אולי בעולם כולו, לא חוו מציאות כזאת, של כזאת כמות של אנשים, חלקם בין החיים, חלקם לא, וזה צורך העניין, זה לא משנה, וכמובן זה נהיה גם סוגיה גם אישית פרטית של כל אחד ביחס לזה, וגם סוגיה ציבורית של איזשהו סוג של מחלוקת כזאת שנמצאת באוויר, בשאלה מה נכון לעשות, איך נכון לעשות, כל מחיר, לא כל מחיר וכו'. אז דבר ראשון, לפני שנגיע באמת לעניין הזה, שהוא בסוף נמצא ככה, נמצא עמוק באוויר הציבורי, המתח הזה, אפשר לומר, לנסות להבין אותו, מאיפה הוא מגיע. אבל לפני כן, אני חושב שיש שאלה פשוטה לגמרי אישית, שכל אחד חייב ממש לשאול את עצמו, איפה הוא מונח ביחס לדבר הזה. זאת אומרת, מה מידת המחשבה שהוא משקיע בזה, מה מידת החיבור, מה מידת הכאב, ההזדהות שיש לו עם הדבר הזה. זה שבאופן כללי כל אחד מאיתנו שישאלו אותו מה אתה אומר, יגיד וואי כואב באמת, ממש רוצה שהם יחזרו כבר בשלום, זה ברור. אבל זה כמובן לא מספיק. יותר מזה, כואב לומר את זה, ואני בטוח שזה גם לא נכון, אבל נשמעו קולות, כמובן שזה מחוגים מסוימים וכולי, שטוענים שהמגזר במרכאות שלנו לא כל כך כואב את העניין הזה של השבועים, בגלל שזה לא מהמגזר שלו. אם זה היה אנשים, כיפות סרוגות, היה איתך בצבא, היה איתך בסניף, אתה מכיר אותו מהתיכון, אתה מכיר אותו מהשכונה, מהבית כנסת, אז באמת הייתם מרגישים כואבים, ואולי גם הייתם מסכימים איתנו שצריך לעשות הכל בשביל לשחרר אותם. אבל זה לא שלכם, זה חבר'ה מהקיבוצים, זה חבר'ה מהמסיבה, רובם לא מוכרים, ולכן גם טענה כזאת נשמעת, אני לא אומר אותה בגלל שאני חושב שהיא נכונה, ובטח לא בשביל להצדיק את מי שאומר אותה, אלא יותר אני אומר את זה בשבילנו פנימה, כדי לחזק את השאלה בפנים, בתוכנו, שבאמת האם, למרות שאנחנו לא מכירים את האנשים, וזה יותר קשה לכאוב משהו שאתה לא מכיר אותו, האם באמת אנחנו מצליחים בעבודה הפנימית שלנו להיות מחוברים לדבר הזה כמו שצריך? ואיך מתחברים? תגידו, בסדר, אני רוצה להתחבר, אז איך אני אתחבר? מה אתה רוצה שאני אעשה? אני אלך כל יום לחפש איזה משפחה, יבוא, יתפוך להם על השכם, יגיד להם, אני איתכם, ממש. אז כנראה שזה לא בדיוק הפעולה שתעזור. יכול להיות היה אמור להיות ביום שני הקרוב, צערי זה התבטל בסוף, אבל היינו אמורים לנסוע יחד עם כל הישיבות בארץ לתל אביב, לכיכר של השבועים, ולגמור שם את השס ביום שני אחרי הצהריים, בין 5-7, כל הישיבות ביחד, לכבוד הצלתם של השבועים. בסוף הגרעין בתל אביב החליט לבטל את זה, אנחנו במקום זה ביום שני ניסע לסיור בעוטף עזה ונגיע לאופקים, ושם נשמע את אחד הלוחמים, אחד מבני המשפחות השכולות שם, שגם נלחם בעצמו וגם איבד את אבא שלו ואח שלו שם באירוע הזה. נלך איתו ונשמע בדיוק מה היה באופקים. עוד מעט יתפרסם, אחי אל יפרסם על זה את הפרטים. על כל פנים, הסדר הזה שאירוע, היינו גם בתל אביב לפני כמה חודשים, ואם יש עוד משהו שאפשר להיות בו, מישהו יכול לנסוע אליו, אולי בין הזמן אם יהיה משהו, אז כמובן זה, 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 זה נכון וטוב ורצוי, זה מחזק מאוד את המשפחות. אבל אם מדובר על היום-יום, אני חושב, לפחות ככה אני מרגיש על עצמי, שהחיבור הכי חזק שיש לי לדבר הזה הוא דרך התפילה. כשאנחנו מסתכלים על התפילה, יש ארבע פעמים שאני ככה חושב עליהם במהלך התפילה, יכול להיות שפספסתי משהו, אבל כשאני אומר ברכות השחר ואני אומר ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, מתיר אסורים, אני משתדל, אני לא תמיד מצליח, אבל הרבה פעמים אני מצליח, להשתדל בברכה הזאת, להתכוון שלא רק שברוך השם, הקדוש ברוך הוא הקים אותי בבוקר ופתח לי את העברים, וזה נקרא מתיר אסורים שאני יכול לתפקד, אלא להודות לקדוש ברוך הוא באופן כללי על זה שהוא מתיר אסורים בעולם, וגם לבקש שהוא יתיר אסורים. אפשר ורצוי בברכות להתכוון על מה שהיה וגם להתכוון על מה שיהיה. באותו הדבר כשממשיכים הלאה בתפילה, פסוקי דזמרה, שזה צריך להגיע בזמן, אז אומרים, עושה משפט לעשוקים, נותן לחם לרעבים, השם מתיר אסורים. אז כשאומרים את המילים האלה, צריך גם להודות וגם להתכוון שבאמת זה יקרה, כי זה באמת יכול לקרות. אם אנחנו אנשי אמונה באמת, אנחנו מאמינים בכוח האלוקי באמת, ולא רק במילים חיצוניות, אז אנחנו מאמינים שהשם מתיר אסורים. ואז שאנחנו ממשיכים הלאה בתפילה, ואנחנו נמצאים ממש לפני תפילת 18, אז אנחנו אומרים, רם וניסה, גדול ונורא, משפיע, משפיל גאים, מקביע שפלים, מוציא אסירים ופודה ענבים. עם ישראל במצרים, כולנו היינו אסירים. אי אפשר היה להוציא בן אדם ממצרים. זה היה מקום עם כשפים, עם כוח. אי אפשר היה להוציא. הקדוש ברוך הוא הוציא את כולנו משם. וכמובן, אחר כך אנחנו מתחילים את תפילת 18 עצמה, ואנחנו אומרים, חלקל חיים בחסד, חיי מתים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים. עוד פעם, שבחים את הקדוש ברוך הוא בברכת גבורות, אומרים את הגבורה של הקדוש ברוך הוא, את הכוח של הקדוש ברוך הוא, ואחד מהכוחות שלו זה מתיר אסורים. אז בכל מקום כזה, דבר ראשון, אתה מתכוון על זה. מעבר לזה, אני לפחות סתם משתף מה שאני עושה, כשאני בסוף תפילת 18, כשאפשר להוסיף דברים, אז אני מוסיף שם. מוסיף בקשה לקדוש ברוך הוא, כמו שאני מוסיף בקשה שנמגר את כל האויבים, ומהר, ובלי פגיעות של חיילינו. ואני מבקש שקדוש ברוך הוא ישחרר מהר, מיד, את כל השבועים בשלום. וזה באמת נראה לי ממש לפתחו של כל אחד ואחד מאיתנו, וכל אחד עושה את החשבון נפש שלו לגבי התפילה שלו בזמן הזה. כי לא מבעיה שגם סתם בזמנים רגילים תמיד צריך להתאמץ בתפילה ולהגיע, להתפלל במניין, להתפלל לבוא בזמן ולהתפלל בכוונה, אבל בזמן שמלחמה ובזמן שיש אנשים כל רגע שנמצאים בכזאת צרה, איך אדם יכול להיות במיטה בבוקר כשהוא יודע שצריך להתפלל וכולם מתפללים? לא מצליח לפעמים להבין את זה. טוב, אני מבין, כן, העצלות לא נגמרה מהעולם והיצר הרע לא הלך, גם במלחמה הוא עוד לא יצא לפנסיה, והוא ממשיך לעבוד, ואפילו אולי ביתר סט הוא מנסה להפריע. אבל באמת, באמת, כל אחד שיחשוב על זה מעצמו, הוא צריך לעוף לתפילות ולהתכוון בהם בכוונה רבה, כי זה מה שהוא יכול לעשות כדי, ומי שמאמין בכוח של תפילה, וחלילה אם אנחנו לא מאמינים בזה, אז במה אנחנו מאמינים? אז זה סימן שאלה בכלל על כל האמונה שלנו, אם אנחנו לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא שאנחנו מפעלים אליו, הוא באמת כל יכול, ובאמת הוא משגיח על הכל, והכל בידו, הכל כולל הכל, והרבה שלוחים למקום איך לעשות את זה. אז זה נראה כאילו הדבר הראשון כמובן. נושא השני שהוא נכנס כבר באמת לתוך הנושא הציבורי המורכב, אז בעצם הוא מורכב משני חלקים. החלק הראשון, שהוא מאוד מאוד נכון ואמיתי, אבל אני תכף קצת אולי יעמיק אותו וישים אותו בהקשר המדויק שלו, אבל יש טענה מאוד מאוד נכונה, שהיא אומרת את הדבר הבא. יש ברית לא כתובה בין המדינה לבין האזרחים שלה, שאומרת שהמדינה צריכה לדאוג, באופן כללי, צריכה לדאוג לאזרחים שלה. זה גם נכון על כל מיני היבטים אחרים ביום יום של החיים, אבל בוודאי כשמישהו מאזרחי המדינה נתון בסכנה אצל האויב, ובטח שזה קשור גם לתפקוד של המדינה, שהמדינה לא שמרה עליו כמו שצריך, כן, אם חטפו, לקחו אדם מהבית שלו, המיטה שלו, מהטבע שהוא בא לחגוג, לא משנה עכשיו מתי זה היה ואיך זה היה, זה לא משנה, בא יהודי במדינתו, בא לחגוג ולנפוש ופתאום שולפים אותו משם, זה ודאי אחריות בגדול, זה אחריות של המדינה, המדינה, הצבא, מי זה המדינה בפועל? המדינה זה משהו כללי, בסוף בפועל זה כמובן הנהגת המדינה, מי שלקח אחריות להעניק את המדינה בכל המישורים, יש עליו את האחריות לדאוג לאזרחים. זו ברית שלא כתובה בשום מקום, היא לא מנוסחת באיזה הסכם משפטי שכל אחד חותם עליו, אבל זה ברור, כאילו זה נמצא ברקע בצורה מאוד ברורה. ועל הבסיס הזה מגיעה התביעה מ... כמובן זה מתחיל מהמשפחות עצמם, שהם הכי כואבים את העניין, וגם אנשים רבים, אחרים, רבים או לא רבים, כל מיני אנשים שבאים ואומרים, המדינה את צריכה לפעול בכולל, שאת צריכה להשקיע בזה מאמצים, משאבים, ודאי כלכליים, מדיניים, גם סכנה של חיילים שיפגעו בניסיונות של חילוץ, גם זה חלק מהעניין, כן, כאילו זה צריך לחלץ ודאי אזרחים על ידי חיילים, וגם פעולות כאלה קורות, ואנחנו יודעים ולפעמים נפגעים בהם גם חיילים באמת, ומי שלוקח את זה עד הקצה, אומר שהמדינה צריכה לעשות הכל, כולל הכל. מי שלא לוקח את זה עד הקצה, תכף נבין למה, אומר לא, המדינה צריכה, יכול להיות שהיא גם צריכה אפילו לשחרר מספר מסוים של מחבלים, היא צריכה לקחת סיכון מסוים בתנאי שהוא לא פוגע בצורה משמעותית, יש איזה קו מסוים שאולי גם אפשר לעבור אותו, בשביל הברית הזאת שצריך לעמוד בה. אבל הבריק לי ממש הברקה, סייעתא דשמיא ככה בזכותכם, בזכות הציבור, שחשבתי קצת, מול בלילה קצת חשבתי על העניין הזה, ופתאום נזכרתי בפסקה מאוד ידועה ברב, באורות ישראל, וחשבתי שהפסקה הזאת היא ממש כאילו, כמעט, כאילו, לא אגיד נכתבה על זה, אבל מאוד מאוד מסבירה את מה שקורה פה. מה אני מתכוון? איזה פסקה? פסקה שדרך כלל לומדים אותה בערב יום העצמאות או ביום העצמאות עצמו. נלמד אותה ברשותכם, פסקה קצרה. אורות ישראל, פרק ו', פסקה ז', אין המדינה העושר העליון של האדם. זה ניתן להאמר, כלומר, המדינה שהיא העושר העליון של האדם, זה ניתן להאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. שנשארו המוני האידאות שהם מטרת החיים של האנושיות, מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה. מה שאין כן מדינה, תכף אני אחזור, שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת, שימו לב למשפט הבא, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר, ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. הרב קוק כותב את זה כמובן הרבה שנים לפני שקמה מדינת ישראל. כידוע הוא נפטר 13 שנים לפני קום המדינה. כשהוא כותב את זה, זה עוד איזה 20 שנה קודם, אבל הוא כבר בחזון שלו כבר רואה שהולכת להיות מדינת ישראל. אז מה ההבדל בין מדינת ישראל, שהיא כיסא השם בעולם, לבין המדינה הרגילה שנוהגת בעמים? ואגב, זה שמעתי פעם על הפסקה הזאת, מישהו שמבין בענייני חוכמות הגויים, שבאמת זו סוגיה מאוד מעניינת, כבר מהמאה ה-17, המאה ה-18, איך להגדיר מדינה. זה סתם אני אומר בסוגריים, זה הרב קוק לא סתם כותב פה דברים, זה הוא כנראה, יש דברים שנמצאים לו ברקע והוא יודע על מה הוא מדבר, אבל לענייננו, יש תפיסה שאומרת שהמדינה זה חברת אחריות גדולה. מה זאת אומרת חברת אחריות גדולה? זה כמו שאנחנו יכולים שניים לעשות שותפים ולהיות, לפתוח ביחד חנות. אפשר לעשות שותפות גם של הרבה אנשים, וגם שותפויות כאלה יש במניות, בכל מיני דברים. מה המטרה של שותפות כזאת? המטרה של שותפות כזאת היא בעצם לטובת היחיד. זאת אומרת, אנחנו מתאגדים הרבה אנשים, חברת אחריות גדולה, מתאגדים ביחד, אבל המטרה שלנו בסוף זה האושר של היחיד. היחיד פשוט לא יכול לדאוג לעצמו לאושר, יהיה לו יותר טוב אם יהיו הרבה אנשים איתו, כמו שאחד עושה עסק עם מישהו בשותפות, הוא מרוויח יותר כסף. אם יש לו הרבה אנשים, הוא מרוויח עוד יותר כסף. אם שותפים איתו כמה מיליון אנשים, אז הוא עוד יותר מרוויח. מי יעשה לו ככה כביש? מי יפנה לו את הזבל? מי ישמור עליו בצבא? הוא ייקח נשק, M16, ישמור על עצמו? מי? אז כל פרט רוצה להיות שייך לחברת אחריות הגדולה הזאת, בעצם כדי שלא יהיה חיים יותר טובים. ואז בא הרב קוק ואומר, המדינה שלנו, מדינת ישראל, היא לא מדינה רגילה כמו המדינות האלה, שזה לא עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה, ואין פה אידיאלים מעבר לזה, אין פה איזה משהו שהוא נטו של הכלל, משהו שהוא באמת כיסא השם בעולם. זה להביא לעולם צדק, להביא לעולם ערכים, להביא לעולם אמונה, להביא לעולם תורה, המון המון דברים. להביא לעולם, לא שלי יהיה טוב. מה שהרב קוק כותב. באמת, באמת, אומר הרב קוק, התוכן האידיאלי הוא באמת האושר היותר גדול של היחיד. זאת אומרת, אם תחשוב שמדינה שהיא כיסא השם בעולם, היא באמת סופו של דבר כאילו פוגעת ביחיד, אומר לו הרב קוק, לא, אל תדאג. אם אתה דואג, אל תדאג. באמת, באמת, זה גם האושר היותר גדול של היחיד. אבל זה לא אותו אושר שמעניקה לו חברת אחריות גדולה. וחשבתי שאולי פסקה הזאת יכולה להסביר לנו את מה שקורה. הרבה אנשים בארץ, הרבה, מעט, לא משנה, חלק מהאנשים בארץ, באמת תופסים את המדינה כמו מדינות אחרות, כמו מדינות של גויים. ואז זה חברת אחריות גדולה. ואז התביעה של הפרט מהמדינה היא תביעה בלתי מתפשרת. הוא אומר, אתה צריך בשבילי לעשות הכל. כן, וגם לא אכפת לי שזה יפגע באחרים, כי זה הכל בשבילי. זאת אומרת, לא שחלילה הוא אומר את זה בצורה ישירה, לא אכפת לי, אלא הוא אומר, אני כאן ועכשיו, אני, הבן שלי נמצא שבוי, אני רוצה את הבן שלי. ואתה תעשה את הכל, גם אם צריך בשביל זה, תגיד לי, מה יהיה בעתיד? לא יודע, עתיד זה לא אחריות שלי עכשיו, העתיד. אני נכנסתי לחברת אחריות הזאת כדי שהמדינה הזאת היא תיתן לי את ההסכם הזה של לדאוג לי. ולכן אני תובע שידאגו לי, בלי... עכשיו ברור שיש אנשים שהם גם רואים את המדינה כחברת אחריות, ובתוך חברת אחריות הם מבינים שזה לא הגיוני לשלם כל מחיר, כי בסוף הם מבינים, מי שבאמת מבין ריאלית המציאות, אז מה הוא, אז הוא, הוא מבין שמה יקרה, יוציאו, נגיד, נגיד ש... יוציאו את, את, את הקרוב משפחה שלו, אבל ישחררו אלפי מחבלים, ויפסיקו את הלחימה, ומחר, או שמישהו אחר ייפגע, או שיכול להיות שגם הוא ייפגע. זאת אומרת, הוא מבין את זה, אמור להבין את זה, ש, שגם ברמה הזאת של הדאגה לעצמו ולאזרחים, הוא בעצם יורה לעצמו כדור ברגל, אם, אם, הוא, אם הוא רוצה באמת שנשלם כל מחיר. אבל זה שכנראה יש בכלל תפיסה כזאת. וברגע שזו תפיסה כזאת, אז, אז, אז לקבוע את ה, את ה, בדיוק את המחירים, מה כן, מה לא, תמיד אפשר להגיד, השב"כ יהיה מספיק חזק כדי לתפוס את כל המחבלים אחר כך, והמדינה תהיה מספיק חזקה כדי להגן עלינו בעזה, גם אם לא נגמור את, ה, את, ה, את המלחמה הזאת. בשביל זה יש צבא, הוא צריך לשמור עליי, יהיה בסדר. והעיקר שעכשיו אני אקבל את מה שאני צריך. את מה שהמדינה חייבת לי. אבל מי שמבין מה זה מדינת ישראל באמת, ופה האחריות שלנו היא מאוד גדולה, כי זה קודם כל אנחנו צריכים להבין את זה בעצמנו, שזה משהו אחר, זה משהו אחר לגמרי מכל המדינות האחרות בעולם. זה משהו עם הוויה ציבורית, רוחנית, עם אידיאלים, עם דברים מאוד מאוד גדולים, שכל הכלל, שכולם רוצים אותם, ובסוף הם גם החיים הכי מדויקים, והכי נכונים, והכי עליונים של כל פרט. אבל זה מתחיל מזה שבאמת אנחנו רואים את המדינה ככה, ובאמת גם אנחנו בעצמנו רוצים להיות חלק מהכלל הזה. וזה בא לידי ביטוי, שאנחנו מתגייסים ומשקיעים את עצמנו בצבא, בלי חשבונות בכלל, בלי לחשוב כמה מעלות חום יש בביקה, שמעתי שהם מפחדים קצת החבר'ה מכפיר, אמרו מה, לגולני יש מזגנים, לנו אין מזגנים, תחילו לפחד. כאילו, מה זה החשבונות האלה? מה זה השטויות האלה, כאילו? סליחה על הביטוי. אנחנו הולכים לשרת, אנחנו הולכים בלי חשבונות, אנחנו נותנים את עצמנו לכלל. אנחנו חלק מכיסא השם בעולם. ובכל החיים שלנו אנחנו ככה. זה לא רק עכשיו איזה צבא, הולכים כמה שנים, עושים איזה זה. אנחנו רואים, ברוך השם, אנשים משקיעים מילואים, עשרות שנים מהחיים שלהם, חודשים רבים, משפחה מקריבה, ואנשים חיים בכל מיני מקומות שהם לפעמים קשים להם גם לחיות בהם, אבל הם חיים בהם כי הם רואים שליחות לחיות שם. והם עושים חסד, והם מתנדבים בעמותות, והם תורמים כליות, והם תורמים כסף, כי הם מבינים שאנחנו בכיסא, אנחנו בונים את כיסא השם בעולם. אנחנו בונים את הכלל הגדול הזה. ולכן שלא נבוא לידי ניסיון, חס וחלילה, אני באמת לא דן אף אחד, לא יודע איך הייתי מגיב אם זה היה קרובי משפחה שלי, אנשים שאני מכיר, אני בטוח שזה היה מאוד מאוד קשה. אבל אתה שומע גם קולות אחרים, שאנשים שיש להם שם, רק לא משמיעים אותם, התקשורת בוחרת את מי להשמיע. ואנחנו יודעים שיש כמה קולות כאלה של אנשים שאומרים, רגע, אבל נכון, הבן שלי שבוי, אבל יש פה גם חיילים שנלחמים עליהם. יש פה עוד אזרחים שאם אנחנו נעשה דברים, בסוף נפגע באחרים. אז אולי לפעמים זה המקום שהפרט מבין שיכול להיות שחלילה, חס וחלילה, אולי אפילו יצטרך להגיע למסירות נפש. מה ההבדל בין זה לבין כל החיילים שמוסרים את נפשם יום-יום, נמצאים בעזה ובשביל עם ישראל כולו? אין הבדל עקרוני. אבל זה הכל תלוי. הכל תלוי בתפיסה, שזה מדינה שהפרט הוא משרת את הכלל, ובסוף הוא מקבל איזה חזרה. זה צריך לדעת, זה לא אנחנו, היהדות היא לא כזאת שהיא כאילו, כמו שפעם היה בתנועה הקומוניסטית או בקיבוצים שפשוט הקריבו, זה גם לא החזיק מעמד בגלל זה שכאילו הפרט נמחק לגמרי. אי אפשר למחוק את הפרט ולא צריך, והפרט הוא צריך להיות חזק ויש לו משמעות והכל. אבל זה לא סותר. זה לא סותר, כי באמת הדאגה לכלל היא באסוף, כמו שהכוזרי מביא במאמר שלישי, שהוא מדבר שם על התפילה, אפרופו תפילה, הוא מדבר על זה שהיסוד של התפילה זה על הציבור, אז הוא אומר שם שהפרט בתוך הכלל זה כמו איבר בתוך הגוף, זה כמו שאיבר אחד יגיד, יד שמאל תגיד, לא, אל תתרום דם, אל תיקח לי דם כי זה יפגע ביד ימין. וזה טוב, זה גוף, זה יחידה אחת אורגנית של כלל, של ציבור, שכולם נרתמים לטובת הדבר הכללי הגדול הזה, ואז האומה, כשהיא עם האומה כולה, וזה באחריות שלנו, להעמיק את הדבר הזה, להבין אותו לעומק, לחיות ככה, ונסות גם בעניותינו, מה שאנחנו יכולים להסביר, לדבר, איפה שיש לנו אפשרות, כדי לחזק את עם ישראל, ובעזרת השם, באמת עם ישראל כולו יקבל הרבה הרבה כוח. אני חושב שיש לו כוח. אני חושב שבסוף יש קולות יחסית מעטים, אולי בתקשורת הם נראים רבים, נותנים להם מקום, אבל באמת אני לא חושב שזה איזשהו מאות אלפים ומיליוני אנשים בעם ישראל שחושבים שנכון היום כאילו לסגור הכל. העיקר אנשים מבינים, אנשים מבינים גם ברמה הפשוטה, אנשים מבינים, אבל הכל צריך להתחיל מהרמה יותר גבוהה, יותר עמוקה. כשזה יתחיל משם, כשזה יובן הדבר הזה, כמובן קשור לכל התפיסה הרוחנית בכללה, זה לא שפתאום נבוא מישהו נלמד אותו איזה פסקה אחת ברב קוק, אלא כשאנחנו כאנשים, כל אחד נחיה באמת את החיבור הזה בצורה נכונה ושלמה, הדבר הזה בעזרת השם בסוף יקרין לעם ישראל כולו, ועם ישראל בשורשים שלו יש לו את זה, הוא כולו רוצה להיות כיסא השם בעולם, זה מה שאנחנו בתוכנו, ובעזרת השם בקרוב ממש נבשה, ויחזרו כולם בעזרת התפילות שלנו ובעזרת הפעולות המלחמה, הפעולות המלחמתיות שאנחנו עושים, בעזרת השם בקרוב ממש יחזרו כולם לשלום, בריאים ושלמים, לטובה ולברכה.